שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, על מדעי המוח, על שינוי הרגלים, על דברים שיכולים לעזור לכולנו לחיות חיים טובים יותר. והיום אני בפרק שאני מחכה לו כבר המון 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 זמן, ואני מודה שאני מתרגשת. יושב מולי פרופסור דן אריאלי. שלום דן.
בוקר טוב.
שלומך?
טוב מאוד.
יופי. אני חייבת להגיד קודם כל תודה שהסכמת להתראיין, להשתתף בתוכנית. זה, כולנו יודעים שאתה מאוד עסוק וגם בכלל לא גר בארץ, אז אני ממש מעריכה את זה, וגם גם קהל המאזינים כבר מחכה לזה הרבה זמן ושולח שאלות, יש איזה 100 שאלות ששלחו לי כדי לשאול אותך, אז ממש תודה מעומק הלב.
בשמחה.
אז אנחנו מדברים היום על מוטיבציה, ואני אתחיל אולי מלשאול אותך מה נותן לך מוטיבציה ביום יום, מה אתה עושה כשאתה צריך ככה להגביר את הווליום על המוטיבציה שלך.
תראי, זה תלוי במה אני עושה. רוב המוטיבציה שלי נובעת מזה שאני רואה הרבה דברים שאני לא אוהב בעולם, ואני חושב שהכלכלה ההתנהגותית נותנת איזשהו כלי לשנות, ואני פשוט רוצה לשנות. וכשרואים איזושהי הצלחה, ואפילו משהו שקטן שקורה, זה נותן מוטיבציה להמשיך. אז אני מנסה המון דברים, לראות איפה אני יכול להשפיע, איפה אני יכול לשנות. ואולי זה קצת לא מתאים לפסיכולוגיה החיובית האמיתית.
אתה לא צריך להתאים את עצמך.
כי איך שאני רואה את זה, אני רואה המון רוע בעולם. רוב הרוע הוא לא מכוון, זה לא שאנשים, יש גם, אבל רוב הרוע זה דברים שאנחנו עושים לעצמנו. נניח, יש לפעמים אסונות טבע, אבל רוב הדברים הרעים זה אנחנו עושים לעצמנו. בין אם זה בבריאות, בין אם איך אנחנו משתמשים בזמן שלנו, שנאה, חוסר כבוד, רמאות, שחיתות. והבזבוז הזה מאוד חורה לי. ואני מאוד מנסה, כאילו, לא לשפר את המצב האנושי, כאילו, להחזיר אותו לניטרלי לפחות. זאת אומרת, לקחת את הדברים הממש עצובים שקורים ולנסות להקטין אותם. אז אם זה, אם אנחנו מדברים על דברים בארץ שקורים, זה עם העוני, או רעב, או מקדם הג'יני של חוסר השוויון החברתי, אם זה מה שקורה במערכת החינוך, אם זה מה שקורה עם הנכים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים, אנחנו הורגים את עצמנו בדרכים, אז אני רואה את זה. עכשיו, מה שקרה, אז שהרבה שנים הייתי עושה ניסויים במעבדה וכותב מאמרים, וזה ממש כיף, אני מאוד אוהב את זה. אבל ברגע שהתחלתי לצאת לעולם, פתאום יש מין פידבק לופ חיובי כזה, שאומר אני פתאום עושה משהו, ופתאום משהו משתפר וקורה, וגם אם זה לוקח הרבה זמן, וגם אם זה לא תמיד בדיוק איך שאני רוצה, עדיין יש דבר כזה. ואני, יש כאלה שמאמרים עם הכסף שלהם, אני מאמר עם הזמן שלי. אני מנסה הרבה דברים, מנסה להשפיע בכל מיני דרכים, ולפעמים משהו יוצא. וכשזה יוצא, אני ממשיך להמר.
זה יופי, זה מעלה בי שאלה של, בפסיכולוגיה הרבה פעמים מבחינים בין מוטיבציה של התקרבות למשהו למוטיבציית הימנעות, מוטיבציה של אני רוצה שיהיה יותר טוב בעולם, לבין מוטיבציה של אני רוצה לעשות פחות רע. ואתה מדבר על זה שיש מצב שהוא מצב קשה, שאתה רוצה לשפר אותו ולתקן אותו, אבל זה נשמע שאצלך יש משהו שהוא נמשך לכיוון החיובי, כלומר זה כן מונע מאנרגיה שהיא טובה.
כן, רוב הדברים שאני עושה. עכשיו, כמו שאת יודעת, הייתי פצוע מאוד קשה הרבה שנים, זה מאוד שינה לי את החיים ואת הפרספקטיבה בכל מיני דרכים, ואחד הדברים שעוד מניעים אותי זה מין רגש מחויבות. היה זה קיץ שהייתי מסתובב בישראל, הייתי כל הקיץ בישראל, והסתובבתי כל הקיץ, וחישבתי כמה אני חייב למערכת הבריאות. כאילו, אני יודע כמה אם הייתי מאושפז, וכמה ניתוחים היו לי, והייתי כזה, התרגיל המנטלי שהייתי עושה, זה כמה ניתוחים היה לי, ומה העלות של ניתוח, ואז הייתי נכנס, היו ניתוחים יותר ארוכים ויותר קצרים, ומה ההנחות שלי לגבי ימי אשפוז. אף פעם לא ישבתי עם אקסל וחישבתי את זה, אבל כל הזמן ניסיתי לחשב את, את החוב הזה שלי למדינה ולמערכת הבריאות. אחד הגורמים החשובים לשמחת חיים זה השוואתיות. גם חרטה כמובן קשורה לזה, אבל גם השוואתיות. למי אנחנו משווים את עצמנו? ולי, בגלל הפציעה שלי, קל לי מאוד להשוות עצמי למצב שבו הייתי פצוע אפילו קצת יותר. ואיך החיים שלי היו יכולים להיות שונים. כמובן, הייתי יכול להיות בחיים, אבל זה כאילו קיצוני, אבל אפילו קצת להיות יותר פצוע, מה שהיה יכול להיות מאוד מאוד קל. קל לי מאוד להשוות את זה. אז אני חושב שמצד אחד, יש לי איזה מין השוואה תמידית שהולכת איתי, שהיא יותר גרועה ממה שיש לי עכשיו, ושקל לי מאוד לחשוב על החיים באופן אופטימי, כי אני יכול לראות בקלות איך דברים היו יכולים להיות יותר, הרבה יותר גרועים. וגם יש לי איזושהי רגש מחויבות ש... תראי, לכל אחד מאיתנו יש המון מזל. כל אחד מאיתנו עשו המון דברים טובים בחיים. לי קל מאוד לזהות את הדמויות שהצילו אותי, שינו לי את החיים. לבוב פרנק יש ספר מאוד יפה על מזל. הוא אומר, יש שני סוגים של מזל. יש מזל שכאילו ברור שהוא מזל. את, לא יודע, במקום העבודה, יש לך איזו פגישה שלא ציפית לה, את פוגשת מישהו, זה, מציעים לך עבודה אחרת, את הולכת, משהו קורה מדהים, ואת יכולה להגיד, הרגע הוא שינה לי את החיים. וזה מזל שאנחנו מעריכים אותו ויודעים אותו. ויש את המזל הרגיל, זה שקורים אלפי דברים קטנים ואנחנו פשוט לא רואים אותם. במקרה למדת את הקורס הזה באוניברסיטה, במקרה פגשת מישהו, במקרה נהייתם חברים, במקרה הוא הפגיש לך מישהו אחר.
דבר הוביל לדבר.
ואנחנו לא רואים את זה. כי אין נקודה אחת ששינתה לנו, זה פשוט אלף נקודות קטנות שכל אחת שינתה את ההסתברות של משהו אחר.
כן.
ולי אני חושב, יש לי שני סוגי המזל, זה שאני לא רואה, אבל יש לי גם את זה שאני כן רואה. אני יכול לחשוב על זה שנפצעתי פחות קשה ממה שהייתי יכול להיפצע, אני יכול לחשוב על האנשים בבית החולים ששינו לי את החיים, ואני חושב שזה גם נותן לי תחושה של כמה מזל יש לי, כמה אני חייב, קצת למי אני חייב, אני חושב שזה דרך טובה לחשוב על החיים.
וואו, אני חושבת שזה גם מאוד נדיר, כי לא חסר אנשים שבאותו מצב היו מסתכלים על זה הפוך, ואומרים, איזה ביש מזל היה לי. הייתי יכול עכשיו להיות במקום שלא היו לי פציעות, ולא בזבזתי איקס שנים מהחיים שלי על שהייה בטיפולים, ואני חושבת שזו גישה שהיא מאוד מקדמת עושר. אם דיברת על השוואה חברתית, אז דווקא במחקרים על הפסיכולוגיה החיובית, זה אחד הדברים שפוגעים בעושר. כי אנשים בדרך כלל לא עושים את ההשוואה שאתה עושה, אלא הם עושים השוואה כלפי מעלה. הם אומרים, הוא יותר עשיר, היא יותר יפה, יש לה יותר בגדים, יש לה יותר חברים, יש לה יותר סטטוס. אז זו גישה מאוד מיוחדת, ותודה ששיתפת את זה.
בשמחה. את יודעת, עוד דבר שאני חושב עליו בזמן האחרון, זה resilience.
חוסן נפשי.
חוסן נפשי. עכשיו עם הדיונים, עם הנכים והקצבאות נכים, חזרתי לכל מיני מחשבות על הזמן שלי בתל השומר, ולחשוב על כל מיני אנשים שפגשתי. היו הרבה אנשים עם פציעות מאוד קשות. וניסיתי מאוד לחשוב מה גורם לחלק מהאנשים ל-resilience ולחלק לא. אני אספר קצת משהו עוד יותר אישי. בגלל שנפצעתי קשה ובגלל שאני כותב על זה, אז מדי פעם, פעם בשבוע כותב לי מישהו עם פציעה, והם מבקשים לדבר. והם לא רוצים... כשמישהו נפצע, מאוד קל להם לראות מה הם הפסידו, מאוד קשה לחשוב על איך החיים יהיו אחר כך. אז הם רוצים לדבר על מה עושים. אז לפני בערך 3 שנים אני מקבל אימייל מאוד קצר ממישהו שמבקש לדבר. אני מתקשר אליו בערב, ומסתבר שזה בחור צעיר, דוקטורנט למתמטיקה שימושית, קפץ לים, היה רדוד, שבר את הצוואר, נהיה משותק מהצוואר ומטה, קוואדרופלג. והוא התקשר אליי קצת שנה וקצת אחרי שהפציעה שלו הייתה, כשהיה לו ברור שהוא לא משתפר. והוא רצה לדבר על מה עושים. וניסו למצוא רעיונות. והחלטנו שהוא הולך לכתוב ספר על כמה הפציעה זה ממש נורא והיום. יש כל מיני ספרים כאלה שאת בטח מכירה, לך הפציעה זה הדבר הכי טוב שקרה להם, ושינו את החיים, והכל חיובי. והוא שנא את הספרים האלה, גם אני לא כל כך אוהב אותם. אז הוא רצה לכתוב ספר אמיתי על כמה קשה באמת להיות פצוע ועל המאבקים היומיומיים והקשיים. והוא גם אמר שהוא יעזור לדוד שלו, דוד שלו זה סטארט-אפ, הוא היה דוקטורנט במתמטיקה שימושית, הוא הלך לעזור לדוד שלו במשהו. זהו, אז דיברנו על שני הרעיונות האלה, ואיך הוא יעשה אותם, ואיך הוא יתקדם, ואז הוא שאל אותי מה אני חושב על התאבדות. ואמרתי לו שאני לא נגד, הוא היה בסך הכל בהתחלת שנות ה-20, אמרתי לו, הגיוני שיום אחד זה יהיה פתרון טוב, אמרתי לו, יש לנו עכשיו שתי תוכניות אחרות, בוא נתקדם איתם. ובארבעה חודשים אחרי זה הוא באמת, דיברנו פעם בשבוע בערך, והוא קצת התקדם עם הספר, ולא כך התקדם עם הדוד שלו, ובסוף ארבעה חודשים הוא באמת התאבד.
וואו.
הוא כל יום השאיר קצת מהמורפין שלו, וירק את זה לכוס, ובארבעה חודשים הוא צבר קצת, הוא גם כתב, הוא יכל לכתוב עם העיניים על המחשב, הוא גם כתב איזה מסמך שהוא תיעד את זה, בשביל שאף אחד לא יאשים את ההורים שלו, והוא התאבד. וכשהוא התאבד, גם כן התחלתי לחשוב על למה הוא התאבד ולמה אנשים אחרים לא. ומאז אני מנסה, כשיוצא לי, אני מנסה לבלות יום עם אנשים עם נכות קשה. אז עשיתי בינתיים בערך 18 כאלה, ואני מנסה, אני הולך עם אנשים בינתיים שהצליחו מאוד, בעיניי, ואני מנסה להבין מה ההצלחה שלהם. זה לא המחקר האמפירי הרגיל שאני מכיר,
זה המחקר האישי שלך.
כן, ההתנסות אישית. ואחד הלקחים שאני מוצא מזה, שאנשים שמצליחים לא חושבים על המשמעות הגדולה של החיים, אלא הם חושבים על מאבקים יותר קצרי טווח. אז בן שהתאבד, הוא ניסה כל הזמן למצוא את משמעות החיים. משהו כזה גדול, מה משמעות החיים, למה אנחנו פה. זה, והאמת זה שלא משנה מה המצב הבריאותי, קשה למצוא את המשמעות הגדולה של החיים. אבל למשל ריין, שהוא גם בחור שנהיה קודרופלג, הוא התהפך באופני הרים, גם שבר את הצוואר. הוא למשל כן עושה מאבקים יומיומיים. אז הוא למשל מבקש מהמטפל שלו לא להלביש אותו, אלא לשים לו את הבגדים על הרצפה, והוא כזה מנסה לנענע את הגוף שלו ולהיכנס לזה. יש לו מקל שהוא מחזיק מתחת לבית השכי, והוא מנענע ככה את הגוף שלו לתוך הבגדים, והוא מודד כמה זמן זה לוקח לו. הוא מנסה לכוון לפחות מ-45 דקות. וכשהוא מצליח לעשות פחות מ-45 דקות, הוא מרגיש מצליח, וכשזה לוקח יותר, הוא מרגיש שהוא נכשל, והוא חושב על האסטרטגיה שלו וזה. עכשיו, זה לא, זה כן מאבק יומיומי, אבל זה לא באמת יומיומי, כי יש לו מגמת השתפרות. אבל זה לא לחשוב על המשמעות של החיים.
כן.
ואני חושב שזה אחד הסודות של, אני חושב, resilience, זה ליצור משהו שבו יש לנו יכולת לראות שיפור בטווח הקצר, מאבקים שאפשר להצליח, ואת יכולה להגיד, באמת, נו, להתלבש יותר מהר זה העניין של החיים, אבל זה לא רק זה, הוא חושב על האסטרטגיה, והוא חושב איך לעשות את זה.
ובשביל הבן אדם הזה, זאת נקודה שהיא כן, נקודה קריטית.
כן, זה לא... וזה נותן לו תחושה של עצמאות, ויכולת, ותחושת שיפור. ואני חושב שהשבוע נפגשתי שוב עם דני חמיצר. את יודעת מי זה? דני חמיצר, בחור מדהים, יום אחד כדי לדבר איתו. יש לו חידות כאלה, חידות חמיצר, הוא זה. הוא לימד אותי לטוס באולטרלייט. כשנפצעתי, הייתה כתבה ב-National Geographic על אולטרלייט שחצה את הרי הרוקי. את יודעת, מה זה אולטרלייט? זה מין מצוס כזה קטן, פתוח וזה. ואז החלטתי כשאני רוצה לטוס. וטסתי כשהייתי בבית חולים, זאת אומרת, הייתי בין ניתוחים לניתוחים, ודני נלחם קשה עם המנהל התעופה האווירית שיתנו לי לטוס. ובאמת שדיברתי איתו, נזכרתי כמה רציתי קצת שליטה. הייתי כל היום בבית חולים, כל היום עושים לי מה שאנשים אחרים רוצים. הרופאים עושים לי מה שהם רוצים כשהם רוצים, האחיות עושות מה שהם רוצות. כולם, כאילו לא היה לי באמת שליטה. ופתאום לעלות על מטוס קטן,
נתן לך בחזרה את הכוח.
את השליטה. ואני חושב שגם הזזיות שבה אני חי וגם הדברים שאני עושה, אני חושב שיש בזה איזשהו משהו של רצון ל... אני רוצה לשנות, אני רוצה לשלוט.
כן, יש המון מוטיבציה פנימית בדברים שאתה מתאר, גם בסיפור שלך וגם בדוגמאות שנתת של ריין, למשל, זה משהו שהוא עושה ואתה עושה כי אתם באמת רוצים, נכון? לא כדי לרצות את מישהו, לא בשביל הכבוד, לא בשביל היוקרה, אלא בשביל להגיד, זה משהו שהוא חשוב לי ואני מתקדם בו. ואני חושבת שכדי ככה אולי להרוז את האסנס מאחורי הדבר הזה, אז יש שלושה מרכיבים של מוטיבציה פנימית שאני מאוד מתחברת אליהם, שדן פינק מדבר עליהם בספר שלו, שהוא אומר, יש אוטונומיה, שזה בדיוק התחושה הזאת של השליטה, נכון? אני אדון לגורלי, אני עושה, אני מתקדמת לאן שחשוב לי, אני בוחרת על מה לעבוד, אני בוחרת מתי לעבוד. יש את הנושא של מומחיות או מיומנות, שאני רוצה כל הזמן להיות יותר טובה במשהו, שזה בדיוק מה שסיפרת על ריין, נכון? שאומר, אפילו קצת יותר מהר מ-45 דקות, כל יום קצת, אני מרגיש שאני הופך להיות מאסטר בדבר הזה, וזה לא משנה שבשביל מישהו אחר זאת משימה שאנחנו אומרים, תקעו לה להתלבש. והדבר האחרון זה המשמעות, שאולי זה מה שהתחלת ממנו, שאנחנו רוצים תחושה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, וגדול יותר זה לאו דווקא היקום כולו בצורה אקזיסטנציאליסטית, אלא רעיון גדול יותר מאיתנו, כמו שאתה אומר, אני רוצה לפתור את בעיית העוני, או לתרום לבעיית העוני.
לפתור זה...
כן, לפתור זה אולי מילה קצת מגזמת.
קצת לשפר.
אבל לשפר קצת, כמו אני רוצה להיות חלק מהמערכת הגדולה הזאת יותר של העולם, ולתת שם את חלקי. לדעתי, המרכיב של המשמעות הוא אולי המרכיב הכי חזק, ומעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה.
תראי, אני חושב שיש להם time scales מאוד אחרים. זאת אומרת, יש לזה... אז אם אני חושב על ה... אם אני חושב על היום-יום, אני חושב שהיום-יום מונע מאוד מדברים קטנים שקורים מסביב. אז אני חושב שתחושת שיפור למשל נותנת פידבק יומיומי. אני חושב ש... אוטונומיה נותנת שליטה יומיומית. אני חושב שמשמעות זה כמו מין חוט שני, זה היה ביטוי, שקושר אותנו לעתיד הרחוק. זאת אומרת, זה... תראי, כמו שאנחנו... כסף למשל, כשאנחנו נותנים לאנשים מוטיבציה עם כסף, כסף זה מוטיבציה אחורה, בדרך כלל לא קדימה. זאת אומרת, הנה מה שעשית והנה מה שקיבלת. לפעמים זה אפשר להגיד... תקבל בונוס אם תגמור את זה, אבל וזה לטווח קצר, וזה ללא ספק לא נותן לנו משהו לטווח הארוך, זאת אומרת, זה לא... זה, ואני חושב שמהבחינה הזאת, משמעות זה משהו שמחבר את כל הפעילויות שלנו ביחד, ונותן לנו פרספקטיבה מאוד ארוכה טווח. כלומר, כל יום שאנחנו חיים ואנחנו מרגישים שיפור, יש לנו תחושה טובה היום. יש לנו יום שיש לנו אוטונומיה, היום הרגיש יותר טוב. את יכולה לחשוב שאת יכולה להרגיש את שניהם ביחד, וכל יום נעשה משהו אחר. יום אחד נשחק כדורגל מתי שאנחנו רוצים, יום אחד נשחק כדורסל מה שאנחנו רוצים, וכל יום מתחושות האלה. המשמעות זה כמו הבסיס של זה, וזה מה שקושר את השבוע הזה גם לחודש לפני וגם לעוד שנה מהיום.
זה מה שמחזיק אותנו, נכון, בסופו של דבר. ואני חושבת שבסיפור שסיפרת על עצמך, שאתה אוהב לעזור לאנשים שנמצאים בכל מיני מצבי נכות, המשמעות היא מאוד בולטת, כי זה כנראה לא כיף לך באותו זמן. אני אניח שאתה לא יוצא משם סופר מחוייך ונרגש לקראת הפעילות הבאה, אלא יש משהו שהוא מאוד מאוד כבד בזה, ואתה נפגש עם קושי מאוד חזק, ובכל זאת משהו מניע אותך להמשיך לעשות את זה, נכון? יש איזה גלגל שאומר לך שוב ושוב, לך תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שזה לא מרגיש טוב באותו רגע.
כן, יש לי ספרון שכתבתי שנקרא פי-אוף. זה יצא בהוצאת TED, ואיך שלא נותנים לנו לתרגם את זה
לשם שפה. זה מאוד מוצלח, אחרי. אני ממליצה על זה.
תודה. ובאמת אני מתאר שם דברים מאוד קשים, ואחת התהיות שלי שם בהקדמה, זה באמת הסיפור הזה שאני רואה את עצמי עושה דברים שכואבים לי, למשל השיחה עם בן ושיחות כאלה, שכל... אם יש איזשהו רגע שאני יותר בוכה מאשר מחייך, לא מחייך בכלל. והאמת היא שאני חושב שרוב הדברים שיש להם משמעות, לא מסתדרים עם שמחה רגעית. אז למשל, לא יודע, את רצה?
לפעמים.
כן. אני ממש לעתים רחוקות, אבל...
זה היה מפתיע, השאלה כיוונה למקום אחר.
כן, לא, כי למשל מרתון.
כן.
אף פעם לא רצתי מרתון, אבל כשרואים אנשים שרצים מרתון, הם סובלים. זאת אומרת, הם לא, אף אחד לא מחייך שם.
כן.
כולם סבל רגעי, אין אף רגע במרתון שמישהו אומר, זה יותר כיף מאשר להסתכל על יוטיוב כרגע. זאת אומרת, זה בעצם, אם היינו חושבים על זה בתור אוסף רגעי, היינו אומרים, זה רגעים של סבל צרוף. אם מישהו היה בא מכוכב אחר, הוא היה מסתכל על אנשים במוח כשהם רוצים מרתון, הוא היה אומר,
מה קורה?
זה העונש הכי נוראי שעושים בכדור הארץ. כאילו, זה עינוי.
כן.
הוא היה אומר, מה רע האנשים האלה עשו שמענישים אותם ככה? ולמרות זאת, כשמדברים על אנשים שעשו מרתון, למרות שאין שם אף רגע מהנה, זה נותן להם משמעות בחיים. זה אתגר והתגברות ויכולת ותפיסה חוסן. שונה של עצמם וכו' וכו'. ואני חושב שאין לי, אני לא יכול לחשוב על שום דוגמה של משהו שהוא שווה לעשות אותו, שהוא שמחה צרופה.
כלומר, צרופה רק, כן, זה יהיה קשה.
זה קשה. והרבה מהדברים שאנחנו מקבלים מהם מין עושר לאורך זמן, שאנחנו מסתכלים אחורה על החיים ואומרים, אני גאה בזה, יש לי משמעות מזה, רובם זה לא דברים שהרגעים הם שמחים. לכתוב ספר, לעשות דוקטורט, לפתוח עסק, כל הדברים האלה זה דברים קשים מסובכים, אבל שיודעים על משמעות. לעצמי אני משתמש בהגדרה של שמחה מסוג אחד ושמחה מסוג שניים, או אושר מסוג אחד ואושר מסוג שניים, כי שאושר מסוג אחד זה אושר רגעי, טוב לי עכשיו, אני יושב ושותה כוסית של ערק, אבל בשום פנים ואופן לא הייתי רוצה חיים כאלה, זאת אומרת שכל החיים הם בנויים מזה. ואושר מסוג שתיים, או שמחה מסוג שתיים, זה לא השמחה הרגעית. זה שמחה שהיא נובעת מהגשמה של רעיון יותר כללי, ולא בהכרח מלווה בשמחה רגעית.
כן, קצת ההבדל בין איך שאני זוכרת את החיים שלי, לאיך שאני חווה את החיים שלי.
זה גם חלק מזה, אבל זה לא רק הזוכרת, זה לא רק ההבדל בזיכרון, זה שאלה של טווח הזמן.
כן, אבל זו איזושהי הערכה יותר כללית.
בדיוק.
נכון, אני מסתכלת, אני אומרת, יש לי ילדים, זוגיות, עבודה, אני עושה איזושהי הסתכלות ממעוף הציפור, ואני אומרת, וואלה, זה טוב.
כן, אני חושב שהמילה הערכה יותר טובה מאשר זיכרון, כי זה לא בעיה בדבר הספציפי שקורה לזיכרון, זה באמת בהערכה של מה שקורה שם, שפתאום אנחנו לא מסתכלים על הרגע, אנחנו מסתכלים מה עשינו השנה, מסתכלים אחורה ואומרים, וואו, כל הכבוד לי, הספקתי או לא הספקתי, או מה שזה לא יהיה.
כן. ובכל זאת, בטווח הקצר, אנחנו לפעמים נתקלים בבעיית מוטיבציה, נכון? במיוחד כי המשמעות היא משהו שהוא לפעמים בתמונה הגדולה, כן. ובאותו רגע אני לא מרגישה אותה. איך אתה נוהג להניע את עצמך ברגעים כאלה, שאתה עכשיו כותב מאמר ואתה רוצה לסיים אותו, אבל מה שבא לך לעשות זה לצפות אולי בסדרה, או שיש מישהו שאתה רוצה לעזור לו, אבל זה דורש ממך... המון.
רוב הדברים שאני עושה מציקים לי מספיק שאין לי את הבעיה הזאת. אבל אם אני חושב על הטריקים שאני עושה לעצמי, אני עובד רק עם אנשים שאני מאוד אוהב. לפני כמה שנים הבנתי שאחד הדברים החשובים בחיים זה
מערכות יחסים.
לעבוד עם אנשים שאני מאוד אוהב. חוץ מזה מערכות כמובן. ואני חושב שכולם מבינים את זה, זה נשמע תובנה די מטופשת, אבל כשקיבלתי את התובנה הזאת, גם פעלתי לגביה. הפסקתי כמה פרויקטים, פיתרתי כמה אנשים, לא אנשים שאף פעם לא היה לי מישהו שלא סבלתי אותו, אבל היו לי כמה אנשים שפשוט לא מספיק אהבתי אותם. ולהיפגש איתם כל פעם היה עול, וזה עכשיו פיתרתי אותם יפה, נתתי להם זמן, לא, אני בסך הכל בן אדם טוב, אבל, ומה שאני מוצא, שהפרויקטים שאני עושה עם אנשים שאני אוהב, המוטיבציה הרגעית באה מלבלות איתם זמן, ולעזור להם להתקדם, וזה בעצם יוצא גם את ה, כאילו, יש את הפרויקט שצריך לעשות, למשל, עכשיו יש לנו איזה פרויקט שאנחנו עוזרים לאנשים מאוד עניים באפריקה, לחסוך קצת כסף בשביל הוצאות רפואיות. אנשים שאין להם ביטוח. השנה הזאת היא כבר, יש לנו יותר ממיליון אנשים בקניה, שחוסכים קצת כסף איתנו, בעזרתנו. עכשיו זה פרויקט קשה. אפריקה מקום קשה, הסלאם זה מעברות מאוד, מאוד קשות, אבל אני עושה את זה עם חבר'ה נהדרים, אני גם רוצה לעזור להם, אני גם, יש בזה משהו טוב, אז החיבור הזה של מעגלים חברתיים, אני חושב, עוזרים למוטיבציה קצרת הטווח. עוד דבר,
אני מאוד מתחברת לזה, אני, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך להתמודד בעבודה עם קונפליקט, או מה לעשות כשלא מסתדרים עם מישהו בעבודה, והתשובה שלי היא תמיד, מה שהיית עושה עם חבר, כלומר, זה אנשים, זה אנשים, זה אנשים, אז הם עובדים איתך, או שהם נמצאים איתך בבית קפה, אבל אני חושבת שאותם עקרונות שתקפים לחברויות ולמערכות יחסים, הם נכונים גם בעבודה. אולי המטרה שלנו היא אחרת, אבל לעבוד עם מישהו שאתה לא סובל אותו, ולהעמיד פנים, זה, it's a lousy way לבלות את הזמן שלך.
כן. כן, וזה גם מוריד את המוטיבציה.
כן.
אני חושב להבין שהמוטיבציות מתחברות, אפשר לחבר אותן באופן חיובי, זה חשוב. אני גם מוצא שבשביל עצמי, דדליינס,
דדליין, אומרים גם בעברית, דדליין.
אין לנו שאין לנו.
בטח יש לזה ביטוי. תאריך הגשה. לא משהו מוצלח במיוחד, אומרים דדליין.
אבל אם יש איזשהו תאריך שצריך לעשות משהו, זה גם מכניס דיסציפלינה לעשות את זה. למרות שזה מעניין, יש לי מין יחס של אהבה ושנאה לדדליינס. אני מאוד מעריך את הדבר החיובי בזה, אבל לפעמים זה ממש מעצבן.
כן, כלומר, כי אני חושבת שזה יושב על המשחק הזה בין הטווח הארוך לטווח הקצר, כי בטווח כן. הארוך הוא גורם לך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, ובטווח הקצר זה לא תמיד הרגע שבו היית רוצה לעבוד על זה.
כן.
אני מאוד מתחברת לזה, אני חושבת שהרבה מהפרויקטים, החל מהפודקאסט ועד הכתבות שאני כותבת בלי דדליינים, הם פשוט לא היו קורים, ורק ברגע שאני יוצאת ואומרת, כל שבועיים יוצא פרק, אז כל שבועיים יצא פרק, אבל אם זה כזה פעם בק, שיהיה לי זמן, אני אעשה פרק, אז לא יהיה אפילו אחד.
כן. היה, זה לא ניסוי, אבל באקדמיה, האקדמיים אנחנו בנויים על גרנטים. ובאקדמיה הבריטית, יש, היה להם פעמיים בשנה, אפשר צריך להגיש, אני חושב, או בפברואר או באוגוסט, היו שני תאריכי הגשה. ואז אמרו, בוא נבטל את התאריכים. בשביל מה צריך תאריכים? אנחנו פשוט נשב ונעבוד כן. על הגרנטים. למה להגיד שאנשים יגישו מתי שהם רוצים? ואנחנו נשב עליהם בפברואר, באוגוסט, אבל אם מישהו רוצה להגיש בזמן אחר שיגישו, זה פשוט כמות ההגשות ירדה פלאים. זאת אומרת, יש משהו חשוב בדדליינס.
כן. אתה יודע, יש לי שאלה שמעניינת אותי, אולי קצת ברמה של מטה מוטיבציה, כי הרבה פעמים כשאנשים חושבים על מוטיבציה, הם חושבים על זה בצורה נקודתית של לא בא לי לעשות את זה, איך אני אבהיר בעצמי יותר מוטיבציה לעשות את זה. ולפעמים אני חושבת שאנחנו לא מספיק לוקחים צעד אחורה ואומרים, רגע, למה יש כאן בעיית מוטיבציה? לפני שאני מכניסה כל מיני טריקים של דדליינים והתחייבויות ולהתחיל לעשות כמה דקות את המסיבה, ויש הרבה שיטות שאולי אם יהיה לנו זמן לדבר עליהם, אבל אני לפעמים חושבת על זה בצורה יותר מערכתית ואומרת, האם אולי יש לנו כאן בעיה שאני חווה תחושה של חוסר מוטיבציה לאורך זמן? מה אתה חושב?
אז אני חושב שיש ויש. אז למשל, אם אני חושב על כתיבה. כתיבה צריך לשבת, לנקות את הראש, יש איזה כזה מיינדסט טוב לכתיבה, ויש מיינדסט לא טוב לכתיבה. ואני חושב שהרבה פעמים הדחיינות בכתיבה, תגידי לי אם זה קורה גם לך, לא נובעת מלהגיד, אני לא רוצה לעשות את זה. זה בא מלהגיד, עכשיו זה לא הזמן האידיאלי.
או זה מפחיד אותי לעשות את זה.
אז מפחיד, זה שלך, נניח שלך, אבל נניח שאת רוצה לשבת ולכתוב משהו. ואת אומרת, יש לי איזה רעיון כזה, שיש לי איזה שעה שאני לא עסוקה בה, ואין לי כלום, ואני, כאילו לכולנו יש את הזיכרונות האלה על כתיבה, שהיא פשוט קולחת ונעימה, ואנחנו לא בלחץ, וזה, וכאילו...
וגם יש לנו איזה אימיג' כזה, נכון, של מישהו יושב מול נוף, רגוע, והשראה נוחתת עליו מהשמיים, והוא מתחיל לכתוב כמו איזה מעיין נובע.
וזה קורה מדי פעם.
אבל לא הרבה.
זה לא הרבה, זהו. ואם אנחנו מחכים, אז יש דחיינות שבאה מלחכות לרגע הזה.
כן.
עכשיו זה לא הרגע הזה.
כן.
הרגע הזה יגיע מתישהו, בוא נחכה לרגע הזה, כי זה הרגע לכתוב. זה לא מגיע ולא זה. זאת אומרת, יש לפעמים שאנחנו פשוט אנחנו לא במוד האידיאלי, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו כן רוצים לעשות את זה. זה לא שאנחנו לא רוצים אף פעם, אלא זה לא הזמן הנכון.
כן.
ואין מה לעשות, זה...
לא יהיה את הזמן המושלם.
או יהיה, אבל זה יהיה עוד שנה וחצי... כן. כשלא לנו דף ו...
כן. אני חושבת שהאימג' הזה של ארכימדס יושב באמבטיה ופתאום יש לו כזה, זה משהו שהוא עושה איזה מיסקונספציה לכולנו. כלומר, הרגע המתאים, המוכן, שבו יש לי השראה ומוזה, ומוזה היא לפעמים קצת overrated בהקשר הזה, אבל לא רק שהיא overrated, אלא היא יכולה להיות באוכרנו.
כן, אנחנו מחכים ומחכים ומחכים, ולא עושים בינתיים.
כן.
כן. בכתיבה, לך אגב, זה מאוד ברור. נניח... B.F. Skinner, הפסיכולוג הידוע, היה בא למשרד כל בוקר וכותב 730 מילים, אני חושב, משהו כזה, זה מספר זה, והוא לא היה עושה כלום לפני שהוא כתב 730 מילים. עכשיו, לא נשמע הרבה. 730 מילים, ממש נראה הגיוני לעשות. ספר ממוצע זה 70 אלף מילים. זאת אומרת, זה אומר שכל 100 ימים
יוצא ספר.
כן. זה... שלושה ספרים בשנה. כמה אנשים את מכירה שמסוגלים לכתוב?
וואו.
לכתוב ככה.
זה מזכיר לי סיפור שאני לפעמים מספרת בהרצאות שלי על אייזק אסימוב, שהוא היה, זה סיפור אולי טיפה דומה, אבל הוא היה סופר יהודי, והוא הוציא 500 ספרים, מאמרים...
זה מטורף.
במהלך החיים שלו, שזו כמות מטורפת של ספרים.
וגם על כימיה, על דת.
כן, מאוד מגוון גם. וכשככה מנסים לחשב באיזה קצב צריך להוציא ספרים כדי להגיע למצב כזה, אז בן אדם צריך להוציא במשך 25 שנה, כל שבועיים, רומן באורך מלא, כדי לייצר 500 ספרים.
וואו.
שזה קצב מסחרר, ובביוגרפיה שלו יש קצת פירוט מאחורי היכולת שנשמע קצת קוסמית, וזה מאוד דומה למה שאתה מתאר על סקינר. הוא אמר, לא היה דבר כזה לא לעשות. Okay? אם לא הייתה לי עכשיו השראה, לא הייתה לי מוטיבציה, הייתי הולך ועושה משהו אחר. הייתי כותב מאמר אחר, קורא מאמר אחר, חושב על רעיון אחר, מתחיל לכתוב משהו, כלומר, העשייה היא זו שכל הזמן הניע בי את הרצון להמשיך. Okay. עשייה גוררת מוטיבציה, גוררת עשייה, גוררת מוטיבציה.
כן, וזה, האמת שיש פה עוד משהו חשוב, זה חוק.
אנחנו
חושבים על איך הדת עובדת. אז זה גם חוק וזה גם טקס. זאת אומרת, הדת לא אומרת, תאכלו כשר כשמתאים לכם, או תעשו טקס ביום שישי שטוב לכולם.
כן.
זאת אומרת, יש חוקים, ומה שחוקים עושים, שמסבירים לנו מאוד, באופן מאוד ברור, מה כן ומה מה לא. זה למשל הסיבה שבעצם יותר קל להפסיק לעשן מאשר להיות בדיאטה. כי להפסיק לעשן זה ברור, אנחנו מעשנים או לא.
כן.
בדיאטה, אין דבר כזה או להיות בדיאטה או לא.
ביס אחד פחות, ביס יותר, או דוגיה.
מה ההבדל? בגלל זה דרך אגב, בדיאטות, הדברים שעובדים, זה דברים שכן יש בהם חוקים. למשל, להגיד לא לחם. או לא פסטה, או בלי קינוח, דברים שיש להם חוק, עובדים יותר, אז החוקים עוזרים לנו לחבר את מה שאנחנו רוצים, בלא לשאול את עצמנו את השאלה היומיומית, האם אני רוצה לעשות את זה או לא לעשות את זה.
כן.
מגיעים לעבודה, כותבים 730 מילים, אנחנו לא שואלים את עצמנו כל יום, האם היום בא לנו או לא בא לנו, וזאת אחת הדרכים, אני חושב, הטובות. אני, קשה לי מאוד לעשות חוקים, כי אני, האורח חיים שלי כל כך לא קבוע. אבל אני מאוד מאמין בחוקים.
כן. אתה יודע, אמרת על דיאטות, ואני חושבת שזו דוגמה שמעסיקה המון אנשים. ובטווח הקצר, כשיש לי חוק של לא לחם, לא בלה בלה, אז זה עובד. אבל בטווח הארוך זה קשה to make it sustainable. כאילו זה משהו שאחרי כמה זמן אני כזה, לחם, תביאו לי לחם, ואז יכול להיות איזושהי רגרסיה שהיא הרבה יותר חזקה, שאני אמצא את עצמי אוכלת מגשים של פיצה עכשיו.
כן, אז דבר ראשון, מה שקורה הרבה פעמים זה שהצלחנו. חודשיים לא אכלנו לחם, הורדנו קצת במשקל, הצלחנו ואנחנו מרגישים, יאללה. אפשר להפסיק עם זה, מה שלא נכון. אבל גם כשמבטלים את החוק, צריך לעשות אותו בדרך שלא הורסת את החוק. אז למשל, בלי לחם זה קל, ואם רוצים להכניס לחם, צריך להגיד, אבל רק ביום שבת, או משהו כזה שעדיין משאיר איזשהו חוק. דרך אגב, על דיאטות, יש לנו חייבת תוכנית חדשה לדיאטות שעובדת נהדר.
מעניין, איזו תוכנית?
אוקיי. אז יחד עם חבר שלי נתי, החלטנו לעזור לאנשים להילחם בהשמנת יתר ולנסות להוריד משקל. והתחלנו לחשוב על זה כמו שאנשים במדעי החברה חושבים. אז הנקודה הראשונה ששאלנו זה, מה יש לנו בבית שמזכיר לנו בריאות? אז מה יש לך בבית שמזכיר לך בריאות?
אולי צמחים.
צמחים, מאוד מעניין.
ירקות במקרר.
ירקות, במקרר זה גם וגם, אבל כן, אבל יש שם גם דברים.
נוף יפה, אולי מהחלון, נעלי ספורט.
נעלי ספורט, כן. אז הכל נכון?
החתול שלי, הילד שלי.
אז אנחנו חשבנו על הסקאלה, על המשקל שאנחנו נעמדים עליו. יש לך כזה אחד בבית?
בוודאי.
כן. אמרנו, זה דבר שמזכיר בריאות, ויש לך לתת לדבר הזה איזה חצי מטר מרובע בשירותים, זה גם מקום טוב, זה real estate טוב. אמרנו, בוא נראה מה אפשר לשפר את המשקל. איך לשפר את המשקל? אז אמרנו, אוקיי, מה אנחנו יודעים על המשקל? אז אנחנו יודעים שלושה דברים על המשקל. הדבר ראשון, טוב מאוד לעמוד על המשקל כל בוקר. דרך אגב, לא טוב לעמוד בערב. למה?
אנחנו שוקלים קצת יותר.
לא בגלל זה. כשאנחנו נשקלים בבוקר, זה קצת כמו טקס, ואנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו רוצים להיות בריאים, ואז אנחנו אוכלים קצת פחות לארוחת בוקר. אנחנו נשקלים בערב, אנחנו הולכים לישון, עד הבוקר שכחנו מזה כבר.
כן.
זאת אומרת, יש משהו בתזכורת הזאת, שהיא חשובה, בלי בכלל לראות כמה אנחנו שוקלים. רק מין שני הצעדים לעלות וזה. ואז אמרנו, אוקיי, מה עוד החודים? אז loss aversion את מכירה כמובן, שנאת הפסד. במשקל זה ההפך, זה שנאת עלייה.
כן.
אז תדמייני לעצמך מישהו שהוא, משקל משתנה מאוד יום-יום, את מאוד מאוד רזה, למישהו שהוא פחות רזה, המשקל משתנה יותר. מי שמנסה לרדת במשקל, יש שונות מאוד רבה. אנחנו מנסים לרדת, הגוף נלחם בנו. אנחנו מצאנו שאנשים שמנים או אוביס, השונות שלהם מיום ליום יכולה להיות 4-5 קילו.
כן.
זאת אומרת, זה פשוט, אם הלכנו לשירותים, מלח, כל מיני דברים כאלה. אז תחשבי על מישהו שלא משנה את המשקל. המשקל שלו ממוצע הוא זהה, אבל עולה ויורד 1.5 קילו ביום. תחשבי שכשעולים 1.5 קילו ביום, זה הרגשה נוראית.
כן, זה מטלטל את המוטיבציה ביחד עם
וכשיורדים, זה שמח, אבל זה לא משתווה. זאת אומרת, החוויה הממוצעת, גם למי שלא עולה במשקל, היא שלילית, כי הרע ממש רע והטוב הוא קצת טוב, אז אנשים לא אוהבים את המשקל. אז לא נשקלים. ואם באמת תשאלי אנשים כמה מכם נהנים לעלות על המשקל, זה לא חוויה טובה.
כן.
עוד דבר מעניין שקורה, אנשים מצפים שהגוף שלהם יגיב יותר מהר ממה שהוא באמת מגיב. אנשים אומרים, אני בדיאטה כבר יומיים. יומיים אני אוכל רק סלט ורץ.
איפה התוצאות?
איפה התוצאות? עכשיו, התוצאות מגיעות שבועיים אחרי זה. אבל התיאוריה שלנו שזה בא מיד. אז תחשבי מישהו ש כבר יומיים בדיאטה, אומר, נכנס רק סלט, כאילו, ועולה על המשקל, ועלו בקילו. זאת אומרת, זה יכול להיות. ואז למחרת, הם לא עושים כלום, ואוכלים המבורגר, ויורדים בחצי קילו.
זאת אומרת, יש תחושה של חוסר קשר בין מה שאני בדיוק. עושה למדדים.
כן. אז אמרנו, אוקיי, איך פותרים את זה? אמרנו, בואו נייצר סקאלה, משקל, בלי מיצג.
שרק עולים עליו?
רק עולים עליו.
והוא שומר את הדאטה.
רגע. אמרנו, לעלות על המשקל זה פונקציה אחרת מאשר לקבל פידבק. למה להרבב אותם? נעשה משקל, וכשאנשים עולים על המשקל הזה בבוקר, נגיד, כל הכבוד, עליתם למשקל. זה פונקציה אחת, זה חשוב לעשות, וחשוב לעשות בבוקר. ואז כן ניתן לאנשים פידבק, דרך אפליקציה, אבל ניתן להם מין ממוצע של השלושה שבועות האחרונים. למה? כי אנחנו לא באמת, השונות היומיומית רק מבלבלת.
כן, רוצים לראות טרנד.
בדיוק, בדיוק. ועוד דבר שאפשר לחשוב זה איך מייצגים את הטרנד הזה. אז אפשר להגיד, אתם או עולים או משתפרים, או עולים קצת, עולים הרבה, משתפרים קצת, משתפרים הרבה. אבל אנחנו החלטנו גם לחגוג את זה ששום דבר רע לא קורה. תחשבי בבריאות, כאילו, אם לא קורה שום דבר רע, זה ממש טוב. אבל אנחנו לא באופן רגיל חוגגים את זה.
כן.
את יודעת, אם שנה שלמה לא קרה שום דבר רע, זה נדע. אז אנחנו החלטנו לעשות, לתת לאנשים פידבק בחמש רמות, שום דבר רע לא קרה, וזה זה ירוק, זה כאילו טוב, אנחנו חוגגים שתיית תקן, קצת יותר רע, הרבה יותר רע, קצת יותר פחות טוב, שלושה שבועות. ועשינו עכשיו ניסוי בקול סנטר, במקום שאנשים יושבים ועונים לטלפונים כל היום, זה אנשים שלא מרוויחים הרבה, די לא בריאים, אוביס, איך אומרים אוביס?
השמנת יתר.
ועם המשקל הרגיל, על התמונה של המשקל הרגיל, אנשים העלו קצת משקל כל חודש חמישה חודשים, הניסוי ערך חמישה חודשים, העלו בערך 0.4 אחוז מהמשקל כל חודש. חמישה חודשים, זה הנתונים הסטנדרטיים. עם המשקל שלנו הורידו 0.7 אחוז מהמשקל שלהם כל חודש חמישה חודשים. עכשיו, ירידה אופטימלית זה אחוז.
וואו.
אבל תחשבי כמה מזה, 0.7 אחוז, קיבלנו רק מלשפר את המשקל.
איזה יופי.
ודרך אגב, על המשקל שלנו, אנשים עלו, 80 אחוז מהאנשים עלו עליו 6 פעמים בשבוע יותר. כלומר, הורדנו את הבעיה הזאת שאנשים מפחדים ולא לא אוהבים לענות.
כן. מאוד מעניין. אני יוצא לי לעבוד די הרבה עם אנשים על הרגלי אכילה, והמשקל הוא תמיד האימה של הוא נמצא שם בחדר ואנחנו כזה, אל תיגע בי, אני לא אגע בך. ואחד הדברים שבאמת עוזרים זה להסתכל על הדברים בזום אאוט. זה לא להגיד כמה אני שוקל היום וכמה אני שוקל מחר, אלא כמה בחודש האחרון ירדתי או עליתי, ולתת לזה משהו מגניב שעשיתי שאולי המאזינים יכולים לעשות, זה לתת מין ציונים בסמיילים כאלה. היו אנשים שהייתי עושה את זה איתם, שכל יום היה מקבל סמיילי שמח, סמיילי ניטרלי וסמיילי עצוב.
כן.
בהתאם למדדים האישיים שלהם.
כן. אז את באמת מנסה לקחת את הסקאלה, ובלי לשנות את הסקאלה, לעשות את אותם דברים שאנחנו עשינו.
כן.
אנחנו עשינו 500, את עושה 3. הבעיה היא שבסקאלה הדיגיטלית, נורא קשה להתעלם מהמספרים. ודרך אגב, היו לנו כמה אנשים שאמרו, אנחנו רוצים לראות את המספר, ואנחנו לא רוצים להראות להם. כי המספר, ברגע שרואים מספר דיגיטלי, אני 158.4, קשה מאוד להתעלם מהמספר הזה, וכשהוא דיגיטלי ומדויק, לעלות מ-158.4 ל-158.6, נראה שקרה שם משהו.
כן. אתה יודע, אני חושבת שזה אולי עובד בגלל עוד סיבה, שכשאני מסתכלת על מספר כל יום, המוטיבציה הופכת להיות קצת חיצונית לי, נכון? זה איזשהו מספר שאני רוצה להגיע אליו, זה לא אני, זה מספר, כמו כסף שאני מקבלת או פרס שאני מקבלת. בעוד להוריד את המשתנה התוצאתי, גורם לי יותר להתמקד בתהליך שאני נמצאת בו, ובזה שעכשיו המשקל נותן לי מוטיבציה, בזה שאני רוצה להיות טובה יותר, כי מתישהו אולי יהיה איזשהו גרף.
כן. ובאמת, צריך לחשוב על איזה נתונים עוזרים לנו להבין את היחס בין סביבה ומסובב, ואיזה סוג של נתונים בעצם מבלבלים אותנו בסיפור הזה. ואנחנו עוברים לעולם שבו יש לנו נתונים יותר ויותר מדויקים, אבל מבחינה מסוימת הם פחות ופחות רלוונטיים. כלומר, אם הייתי מודד את המשקל שלך כל דקה במשך היום, והיית מקבל את הגרף הזה, זה היה ממש מבלבל.
כן.
כלומר, לגמרי לא ברור איך אנחנו חושבים על אינפורמציה שתתאים לא לתוכנה סטטיסטית, אלא תתאים לנו לחשוב עליה.
כן. ממש מעניין. עכשיו, אם אני לוקחת את הפרויקט הזה ומנסה להסיק ממנו כלים שאנשים יכולים להשתמש בהם בחיים שלהם לדברים שהם רוצים להגביר מוטיבציה. נגיד מישהו רוצה ללמוד להגיע יותר בזמן למקומות, או לסיים את המשימות שלו לא ברגע האחרון. יש משהו שאני יכולה ככה לקחת מאפיינים מתוך העקרונות האלה וליישם אותם?
תראי, הדבר שהזכרת זה שאנחנו צריכים להתמקד בתהליך ולא בתוצאה, ולהבין שהתוצאה יש לה שונות סטטיסטית.
כן.
עכשיו, לא לכל יש שונות סטטיסטית, אבל ככל שהשונות הסטטיסטית יותר גבוהה, אנחנו צריכים יותר להתמקד בתהליך ופחות בתוצאה. אז למשל, להגיע בזמן. להגיע בזמן, פקקים, אין מה לעשות.
כן.
וגם אם אנחנו מסתכלים על Waze לפני שיצאנו, Waze אומר לנו כרגע מה יצא, הוא לא אומר לנו מה יהיה הפקקים בעוד רבע שעה, ויהיה תאונה וכו'. ולכן אנחנו צריכים לעבוד על מה אנחנו צריכים לעשות שונה, ולא מה קורה. אז למשל, לצאת מהבית, צריך להגיד, אני מסתכל על Waze חצי שעה לפני שאני חושב שאני צריך לצאת, אני רואה כמה זמן לוקח לי, ואני לוקח פחות, אני לוקח עוד 5 דקות טווח ביטחון, נראה איך זה יעבוד.
כן.
וצריך לעשות את זה איזושהי כמות פעמים ולראות איך זה עובד. ואם זה יופי, אז להישאר, אם זה לא מספיק, לקחת עוד 5 דקות. אנחנו גם צריכים לחגוג יותר את העשייה הטובה מאשר התוצאה.
כן.
אז למשל, במעבדת מחקר שלי בדיוק, אני מנסה לחגוג כל פעם שלמדנו משהו, בין אם למדנו את מה שציפינו ובין אם לא.
כן.
לפעמים בניסויים אומרים, הניסו לא יצא לי.
כן, כי התהליך של הלמידה הוא זה שמתפתחים ממנו הכי הרבה.
בדיוק. עכשיו, מה זה אומר ניסוי לא יצא לי? יצא משהו שלא ניחשתי. חשבתי, כן. חשבתי שיהיה ככה.
או לא יצא כלום.
אם לא יצא כלום, אבל זה גם כן. יש, לפעמים ניסוי היה, עשינו משהו טיפשי. טעינו, לא חשבנו זה. זה אסור לחגוג את זה. אבל אם זה משהו שהפתיע אותנו, חשבנו שהניסוי הרי א', הוא לא הראה כלום, הוא הראה ב', זה, למרות שאנחנו לא מבינים עוד מה קרה, כן למדנו משהו. זאת אומרת,
כן.
אני צריך להסיט את את הקשב או את השמחה למצוא משהו, עשינו תהליך טוב, קרה משהו, עכשיו בואו נראה מה לומדים.
כן, זה נקרא בספרות הפסיכולוגית או העסקית כישלון אינטליגנטי, נכון? עשיתי משהו שהוא היווה איזשהו ניסוי, למדתי משהו מהדרך, אז זה שלא הגעתי בדיוק לתוצאה שלי, זה לא העניין פה.
כן, ובמדע זה בעיקר טוב, כי מדע אמור להיות אובייקטיבי.
כן.
זאת אומרת, אנחנו אמורים ללמוד, זה המטרה. אז באמת להסיט את העיקר למה אני עושה, ואם אני עשיתי את מה שעשיתי טוב, וככל שהשונות יותר גבוהה, צריך יותר, למשל בדיאטה, זאת אומרת, הדיאטה משתנה, המשקל משתנה, אם את אכל טוב, את צריכה להרגיש טוב עם עצמך.
כן.
בלי קשר למה קרה במשקל, עדיף לא לתגמל את עצמך עם שוקולד עלה.
כן.
זה מה שקורה, לא יודע אם ראיתי, היה איזה מחקר שהראה שאנשים שמודדים את הצעדים שלהם, מרזים פחות מאלה שלא. והסיבה זה שהם חוגגים כשהם מגיעים ל-10,000 צעדים.
ומפסיקים.
לא, כאילו נותנים לעצמם עוגיה או משהו כזה, זאת אומרת,
חוגגים עם
אוכל. חוגגים עם אוכל, כן.
אוקיי, לצערי אנחנו צריכים ככה להתקדם לסיום, אני הייתי יכולה להמשיך עוד שעות. אז אם אנחנו ככה מנסים להוציא את המאזינים עם עוד איזה טיפ אחד פרקטי או משהו, כלי מחשבתי שאתה משתמש בו כשאתה חושב על מוטיבציה. יש משהו שהוא ככה take home message?
ا יש כמה, מה ש... אחד הדברים אני חושב זה להחליט מראש איזה דברים אנחנו רוצים לקחת על עצמנו ואיזה לא. העולם נורא מעניין, יש המון דברים, וכמעט כולנו מעמיסים על עצמנו יותר מדי דברים, אני גם עושה את זה. ואני חושב שברגע שאנחנו מעמיסים על עצמנו יותר מדי דברים, היכולת שלנו ליהנות מכל אחד מהדברים שאנחנו עושים היא יורדת באופן דרמטי.
יש דבר כזה יותר מדי טוב.
כן. והבעיה היא שברגע שלקחנו על עצמנו איזושהי התחייבות, אנחנו מרגישים מחויבים וקשה מאוד לעשות. לכן, אני חושב שאחת היכולות החשובות שאני מתמודד איתה, אני לא טוב בזה, זה ללמוד להגיד לא. ולהבין שללמוד להגיד לא זה ללמוד להגיד גם כן, בטוב לדברים שעשינו. כי כל פרויקט שיש לנו, כל פרויקט שיש לנו, אם אנחנו בלחץ ואין לנו מספיק זמן, ואנחנו לא נהנה ממנו. כן. זאת אומרת, ואני חושב שלכולנו יש תיאבון לעשות עוד ולעזור לעוד ולהשתפר, אבל אם את שואלת למשל, אף אחד מאיתנו לא ישן מספיק, כולנו רוצים מדבר לדבר, ואני חושב שלהגיד לו זה נורא קשה, נורא קל להגיד את זה, נורא קשה לעשות את זה, לי נורא קשה לעשות את זה, אבל אני חושב שזה מיומנות מאוד טובה, ואני אתן לך רק טריק אחד שאני מנסה לחשוב עליו, באנגלית, יש ביטוי ש... נקרא cancel elation. cancel זה לוותר, elation זה שזה משהו שמאוד משמח אותנו. שמחת הביטול אולי נקרא לזה.
מה היית שמח לבטל?
אז ככה, כשמישהו מבקש ממך לעשות משהו, תגידי לעצמך, מה היה קורה אם הייתי אומרת כן, ושבוע לפני הדדליין, או חודש לפני הדדליין, הוא היה אומר, זה בוטל. כמה הייתי שמחה?
מעולה, זה כלי...
ואם את מוצאת שאת היית שמחה אם זה היה מתבטל, אל תעשי זה מההתחלה.
כן, אני מתחברת לזה. הדרך שבה אני עושה את זה בחיים שלי, היא לשאול את עצמי למה על דברים מסוימים. כלומר, למה לעשות את הדבר הזה? ואם התשובה שלי לא מספיק טובה בעיניי, אז אני מנסה לא לעשות את זה. ואם התשובה היא טובה, אני עושה את זה. אבל הלמה זה הוא משהו שמאוד נוכח בבחירות שלי ובמוטיבציה שלי.
אני אגיד לך למה אני פחות אוהב את הלמה.
כן.
כי יש דברים שאנחנו עושים מסיבות רגשיות שקשה לנו לבטא אותם. למשל, אני נפגשתי איתך, כי את חברה של דורון, ודורון אני מאוד אוהב, ואני חושב ש...
תודה, דורון.
ואני חושב שאם הייתי צריך לספר לעצמי סיפור על זה, אני לא יודע מה הסיפור שהייתי מספר על הלמה. אבל כאילו רגשית, חברים טובים שלי שאני אוהב, ומפגישים לי אנשים שהם אוהבים, אז זהו, אז בקיצור, אני חושב שיש דברים שאנחנו עושים מבחינה רגשית, ואני לא הייתי רוצה לוותר עליהם, לא הייתי רוצה לעשות את זה כל היום,
כן.
את הדברים הרגשיים, אבל לפעמים טוב.
שזה גם למה, גם תחושה זה למה.
יותר קשה לספר עצמנו את הסיפור.
כן, אוקיי, אז לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל תודה רבה רבה רבה, באמת מעומק הלב, תודה. אני יודעת שזה ממש לא מובן מאליו.
בשמחה.
ותודה בכלל על העבודה שאתה עושה, גם בספרות שאתה מייצר וההרצאות, וגם הדברים שסיפרת עליהם עכשיו, זה מאוד מרגש לשמוע ש... שלא משנה כמה אתה מתקדם ואתה מאוד מוכר, אתה עדיין מקדיש הרבה מהזמן שלך למטרות שהן לא מטרות רווח, וגם השיחה איתך מאוד בגובה עיניים, וזה לא מורגש שאתה מהאנשים שיכלו לא להיות בגובה עיניים, כלומר זה מאוד אנושי. אז תודה רבה, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לעוד פרק של חושבים טוב, תודה לאנשים ששאלו בקבוצת הפייסבוק שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי!